ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לאירועים, לסיפורים, לרעיונות ולשחקנים החשובים שמעצבים את חיינו. כאן באולפן איתכם, כמדי שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. שלום ענת.
שלום גיא, נו, נרשמת כבר כמועמד לקבלת חיסון לקורונה?
לא ענת, אני מחכה קודם לראות איך את מגיבה לחיסון, אחר כך אני אקח אותו.
אני לא מתכוונת להתחסן בקרוב. אבל אתה יודע, שמעתי הרבה מאוד בדיחות על החיסונים, בעיקר על המפתח שלפיו כנראה הם יחולקו בישראל, כמו נאמנות מורת חיסון, כל מיני כאלה. חלק מהבדיחות היו מצחיקות, אחרות כנראה עוד התבררו כמציאותיות, אבל התחושה באוויר היא של אופטימיות, שהנה עוד ממש ממש קצת זמן, הקורונה תהפך לזיכרון רחוק, ואיתה מילים כמו מקדם הדבקה, עקומה, סגר.
כן, יש מקום לאופטימיות כמובן, אבל זה ייקח הרבה זמן. יש לפנינו כמה אתגרים. הראשון הוא לראות שהחיסון הזה מחזיק מעמד, שהוא מתאים לאוכלוסיות מגוונות, ושמוצאים פתרונות לוגיסטיים להפצה שלו. אבל לדעתי, ענת, האתגר הגדול ביותר הוא לשכנע את כל האוכלוסייה להתחסן. המספרים בארצות הברית הם די מפחידים בעניין הזה. הרבה אנשים מודיעים שהם לא התחסנו, כי הם לא מאמינים למדע. וכידוע, אם רוב האוכלוסייה לא תתחסן, אז אנחנו לא מתמודדים באמת עם המגפה. לספקנות לגבי החיסונים יש הרבה סיבות, אבל אחת המרכזיות שבהם היא כמובן התופעה הכללית של שחיקת האמת, מעמד מקורות המידע מהימנים והמדע. ולדבר הזה יש כל מיני סיבות, אבל הרשתות החברתיות ופייסבוק הן לדעתי במרכזן. פייסבוק היא מנוע להפצת מידע של מתנגדי חיסונים, ובחודשים הקרובים נראה לי שלצד מאבק בפייק ניוז על פוליטיקאים, נצטרך לעסוק גם בפייק ניוז על חיסונים.
כל מה שאני רציתי להגיד שזה פשוט מהר מדי. אני אחכה שכמה התחסנו לפני, זה הכל. אתה יודע, השבוע במרקר וויק נסענו למינץ בגרמניה, המקום שבו נמצאת חברת ביונטק, היא זאת שבעצם יצרה את החיסון שישווק על ידי פייזר. גילינו שם תושבים די אדישים וזוג מדענים, מאגרים מטורקיה כמובן, שלמרות הרעש סביבם והעובדה שהם כנראה התקווה של העולם וגם אולי המתעשרים הגדולים של השבוע, הם עדיין מגיעים למעבדה, רכובים על אופניים ומתגוררים באותה דירה צנועה עם הבת המתבגרת שלהם.
כדאי לשים לב שבעיתונות, בארץ וגם בעולם אומרים כל הזמן פייזר, פייזר. אבל הפיתוח הוא כמו שאמרת של זוג טורקים והחברה יושבת בגרמניה. פייזר בעצם רק עשתה את הניסויים הקליניים ותהיה אחראי על הצד העסקי ועל ההפצה. לאמריקה יש את יחסי הציבור הטובים ביותר בעולם, כאילו היא כל מקור החדשנות והמדע. יחסי הציבור האלה הם לפעמים כלי בידיהם של אלה שרוצים להצדיק אי שוויון ורשתות חברתיות חלשות כמקובל בארצות הברית. תומכי סוג הקפיטליזם האכזרי הזה תמיד חוזרים על המנטרה שהמודל האמריקאי מצליח והנה הראיה שכל הטכנולוגיה יוצאת משם. המציאות היא כמובן הרבה יותר מורכבת, חברות התרופות האמריקאיות גובות במקרים רבים מחירים מטורפים ומייצרות עושר אדיר למנהלים וליזמים ולקבוצה די קטנה, אבל רוב הסיכון בפיתוח התרופות נשאר אצל משלם המיסים. נדמה לי שבאפריל עבר החוק שאומר שחברות התרופות יהיו פטורות לחלוטין מכל מחויבות משפטית ומכל תביעות משפטיות לגבי החיסונים האלה. זה דבר שעושה היגיון רב בגלל הסיטואציה שבה אנחנו נמצאים עם המגפה, אבל זה רק מזכיר לנו שהסיכון בפיתוח תרופות תמיד נשאר אצל משלם המיסים ולציבור כולו. וכנראה שבשנה הקרובה, כאשר יעלו שאלות כלכליות רבות לגבי החיסונים האלה, יהיה שוב מתח בין הצורך לחסן את כל האוכלוסייה במהירות לבין תמריצי הרווח של החברות האלה. כן, ענת, אז בואי תספרי לנו מה יש במרקר וויק השבוע.
יש לנו רעיון עם אלון בלוך, הוא יזם מעניין, שמדבר מאוד בפתיחות על רגעים קשים בקריירה שלו, הוא בעצם פחות או יותר פוטר מחברה שהוא הקים. יש לנו סיפור מדהים על הקלות שבה אפשר לפתוח גן בישראל. למעשה, אני לא יודעת אם אתה ידעת, גיא, אבל בשנה וחצי האחרונות פעל בדמרקר גן פיקטיבי. הוא נוהל לכאורה על ידי שלושה כתבים חסרי ניסיון והכשרה בסיסית בעבודה עם ילדים. כל זה כמובן בלי פיקוח. הם בעצם הגיעו בפעם הראשונה רק לפני שבועיים, רק כדי לגלות שאין גן.
מיד נתחיל. ا הסיפור לדעתי הכי מרתק במרקר וויק השבוע הוא על מה שאנחנו מכנים השוד במוזיאון. לא שוד כמובן במובן הפלילי, אלא הציבורי. אנחנו מביאים את הסיפור המדהים של הניסיון של כמה מקורבים ובעלי עניין במוזיאון האסלאם, למכור מתחת לרדאר את כמה מסחיות החמדה ופריטי האומנות החשובים ביותר לשוק הבינלאומי. הגיבור של הסיפור שלנו הוא עיתונאי לשעבר וההיסטוריון ספי הנדלר, שהחליט לצאת לבדו למאבק לעצירת השוד של האומנות במוזיאון, ומצא עצמו מול עורכי הדין של ההון והשלטון המוכרים לנו. שמענו בפתיח של הפודקאסט גם את ספי וגם את לור סוסטיאל, בת למשפחה שתרמה לפני יותר מ-50 שנה חלק מהיצירות וגילתה בוקר אחד בקטלוג של Sotheby's, שנאמני המוזיאון כדבריה בוגדים בה.
גיא, לפני שנמשיך בתוכנית שלנו, נראה לי שזה זמן טוב להתעכב על התגובות הרבות מאוד שקיבלנו על הפודקאסט הקודם.
כן, ענת, קיבלתי הרבה תגובות לפודקאסט עם יוסי הולנדר. בחלק מהן היה דיון לגיטימי האם הבמה שנתנו לרעיונות הטראמפיסטים ולטענות שלו בעצם מסייעת להחדיר את חלק מהרעיונות האלה לתוך השיח הציבורי. הרעיון המקורי, צריך להגיד, היה כפול באורכו ממה ששידרנו בגלל הפורמט של הפודקאסט הזה, אנחנו לא רוצים לעייף את המאזינים. אבל לכל אורך הרעיון וגם בסגיר עשינו סוג של פאקט צ'קינג בלייב לדברים שאמר הולנדר. אני מצאתי שם לשיטתי טעויות, יוסי חושב אחרת. אבל אני חייב להגיד שמעבר לדיון הלגיטימי הזה, הרגשתי בחלק מהמקרים שדווקא מאזינים מהצד שאמור להיות פתוח וליברלי או רואה את עצמו ככזה, לא באמת רוצים לשמוע את הצד השני, גם אם מדובר בעשרות או מאות מיליוני אנשים שמחזיקים ברעיונות האלה. אנחנו במרקר פרסמנו בארבעה השנים האחרונות מאות כתבות, לפעמים ברמה השבועית והיומית, עם ביקורת על הטראמפיזם, כולל פאקט-צ'קינג לרעיונות הטראמפיסטים ולעובדות הטראמפיסטיות, והנה פודקאסט אחד עם זווית אחרת, וחלק מהקוראים שלנו ממש כועסים. בואי נשמע כמה תגובות.
היי גיא וענת, רציתי לשתף אתכם בתסכול האז שחשתי בעקבות הפודקאסט שלכם בשבוע שעבר. הפודקאסט שלכם חייב להבהיר ולהעמיד דברים על דיוקם, מה שנקרא fact checking, ולא לתת לדעות משוללות כל יסוד, להיות מבעות ללא קביעה חד משמעית שמדובר בשקר או באי דיוק. ואני בכלל שואל, מדוע הקדשתם שעה יקרה בפודקאסט הבית של הדמרקר לרעיון עם אדם, שאומנם עשה כמה דברים מערכים בחייו, אבל שגיאופוליטיקה אינה תחום המחיות שלו? לכן להפיק פודקאסט ללא מסגור נאות של העובדות הנו נכונות, שלא לומר שקרים, שאומר מרויין שלכם, בייחוד כשהנושא שדנים איתו אינו ממחיותו, אינו מעשה אחראי, ומהווה עוול קשה לא רק למוניטין שלכם, אלא גם לאמת הפשוטה שנותרת ללא הגנה.
פודקאסט המרקרים עם יוסי הולנדר סיכם מאוד יפה את העידן הנוכחי. רעיון של שעה שבו הולנדר ורולניק לא מסכימים אפילו על עובדה אחת. כל טענה אנטי-טראמפית, הולנדר מבין נתון או נרטיב או מקור סותר, אין אמת. הדיון הוא קווים מקבילים שאף פעם לא ייפגשו. דוגמאות, למשל, האם טראמפ היה טוב לשחורים? הולנדר בוחר נתון אחד של הבטלת השחורים שירדה לשפל. אז מסתבר שטראמפ היה טוב לשחורים, נכון? אבל אז רולניק מראה שהירידה התחילה אצל אובמה. אז רגע, זה בעצם טרנד וטראמפ רחב עליו? אין דרך לייצר הסכמה, גם לא דרך עובדות שיח חרשים בין שני אנשים שמייצג שיח חרשים בין עשרות מיליונים.
אני רוצה לספר דווקא על שתי תגובות שככה היו אולי יותר משמעותיות מבחינתי. אחת מהן הייתה ממישהו, נקרא לו קולגה, שהתקשר להגיד לי שהוא חושב שהייתי מאוד חסרת סבלנות וסובלנות כלפי יוסי הולנדר. ושהוא מאוד הופתע מחוסר הנכונות שלי לכבד את זה שלבן אדם יש דעות אחרות, ואמרתי לו שאין לי שום בעיה עם זה שיש לבן אדם דעות אחרות, כל עוד הדעות האלה לא פוגעות במישהו אחר, וכשמישהו נותן לגיטימציה ליחס או לאמירות כאלה כנגד נשים, אז קצת קשה לי להיות סבלנית, ואז אתה שלחת לי, פחות או יותר באותו זמן, אימייל מאחד המגיבים שיצא נגד המקום שנתנו שוב להולנדר, ולדעות שלו, והוא ציין בתגובה שלו שהוא נחרד לשמוע אותך, גיא רולניק, ואת זאת שראיינה לידך. וחשבתי שזה קצת מצחיק, שמישהו שיוצא נגד זה לא תורח בדיוק שתי דקות של הקשבה, הוא היה מגלה איך קוראים לי, אין בעיה שהוא לא מתייחס אליי, לפחות שיקרא לי בשמי. טוב, אז לנושא הבא נחשפתי לראשונה בטוויטר לפני בערך 3 שבועות. הימים הם ימי הבחירות בארצות הברית, טראמפ במסע דילוגים, משדר ביטחון, גיא רולניק מראיין אינטלקטואלים שמרנים שעוברים צד, אני מסיירת בראש העין ופוגשת אנשים שנלחמים בקורונה, וספי הנדלר, היסטוריון אומנות ומנהל הגלריה האוניברסיטאית, ואחד האורחים המשובחים שהיו לארץ, גם אחד האנשים היותר רגועים שאני מכירה, מתחיל לצייץ באובססיביות ששמורה דווקא להישחרר בחדר הזה, על שוד גדול שמתרחש בימים אלה מתחת לאף של כולנו. ככה ככל שחולפות השעות, הציוצים מתרבים ונחשפים פרטים נוספים על הדרמה, שכוללת יצירות אומנות נדירות ובין שטיחים עתיקים ושעונים יפהפיים, שנמצאות בסכנה, קרן מסתורית משוויץ שמנסה לעשות מחטף, בית מחירה יוקרתי מלונדון שמכין את הקרקע בשקט בשקט כבר שנתיים, תהיות על לקוחות אלומים שמגיעים אולי ממדינות עשירות במיוחד, עורכי דין חזקים ומוכרים שבוחשים בעסק וכסף. הרבה מאוד כסף. אז שלום ספי, אנחנו בשיאה של דרמת פשע או של טרגדיה?
קרל מקס אמר פעם שההיסטוריה חוזרת לעצמה קודם כטרגדיה ואחר כך כפרסה. אנחנו נחליט אולי בסוף השיחה היום באיזה אחד מן השלבים אנחנו נמצאים, זה של הפרסה או זה של הטרגדיה. אני חושש שזו דרמה שההשלכות שלה עלולות להיות טרגיות למדינת ישראל.
אז לפני שנתחיל, ולטובת מי שלא מעורה בפרטים, אנחנו נזכיר, וספי אתה מוזמן להצטרף אליי בכל רגע מה שנקרא. את מוזיאון האסלאם הקימה בשנות ה-60 של המאה הקודמת נדבנית יהודיה בשם ורה ברייס סלומונס. סלומונס הייתה בת זוגו של ארכיאולוג וחתן פרס ישראל אריה ליאו מאייר, מייסד דיסציפלינת אומנות האסלאם, בשלב מסוים גם רקטור האוניברסיטה העברית שבה לימד. הוא נפטר בשנת 1959, הוא נפטר ערירי, ולאחר מותו רכשה סלומונס מאוניברסיטה קרקע באזור יוקרתי, בסמוך לבית הנשיא ולתיאטרון ירושלים. על אותה קרקע יקימה מבנה של מוזיאון האסלאם ורשמה אותו על שם חברת בית דיוויד סלומונס שבלונדון. היא הפקידה בידי חוקר אסלאם אחד המוכרים והנחשבים אז בשם ריצ'רד אטינגהאוזן את מלאכת איסוף ורכישת הפריטים. לאחר מותה הוקמו כמה חברות וקרנות ברחבי העולם, חלקן רשומות בליכטנשטיין ובמדינה דלוור בארצות הברית. הקרנות והחברות האלה מימנו במשך בעצם כל השנים בצורה זו או אחרת את פעילות המוזיאון, ועכשיו הקרן היחידה שנותרה מבקשת למכור 268 יצירות אומנות נדירות ששוויין מוערך במאות מיליונים לטענתה כדי למלא את קופתה המדלדלת. ספי, אתה יכול לספר לנו את השתלשלות האירועים, איך התחיל המסע שלך בעקבות הדרמה הזאת, איפה אנחנו נמצאים היום?
תראי, את סיכמת פרשה, ואני בכל זאת רוצה טיפונת לקחת איזשהו מעוף ציפור. מוזיאון האסלאם, מוזיאון למד א' מאיר בירושלים, מחזיק באחד מהאוספים החשובים בישראל והחשובים בעולם. קשה לי לשים תג מחיר, אבל אנחנו פה, אני חושב, בגלל שהסיפור הזה הוא לא רק משל, ננסה להבין משל למה, אלא בגלל שמדובר פה בהמון כסף. יצירות חשובות, ונוכל לדבר על הערך שלהם האומנותי הרבה מאוד זמן. אבל האוסף שהמוזיאון הזה מחזיק, שמורכב בעצם משני אוספים, אוסף שעונים, אחר כך נבין אולי למה, שעונים הכי חשובים, הכי יפים, כולל השעון, שנחשב לשעון הכי חשוב בעולם, המונליזה של השעונים, השעון של מרי אנטואנט, ואוסף אסלאם, כפי שציין, שנבנה לזכרו של אותו רקטור אוניברסיטה העברית, על ידי אותה נדבנית שהיו לה תפיסות, שהיו למה, אולי היו מכנים אותה שמאל, אבל היה לזה רעיון מוזר שכזה, שהעמים והדתות יכולים להתקרב דרך האומנות. ותחשבו, בירושלים החצויה של שנות ה-60, אותה ורה סלומונס, שמגיעה ממשפחה עשירה כקורח, אומרת, אני רוצה להקים פה מוזיאון כדי שהיהודים ילמדו להכיר את המוסלמים דרך האומנות שלהם, ומגייסת את אותו אטינגהאוזן, ואומרת לו, ונותנת לו כמובן את כל המשאבים, תבנה לי אוסף אסלאם. עכשיו, אטינגהאוזן, בוא נבין, הוא זה שהקים את אוסף האסלאם של המטרופוליטן בניו יורק. הוא זה שהקים את אוסף האסלאם, חלקים ממנו של הסמיצוניון בוושינגטון. לא מדובר באיזשהו שחקן קטן. אז היא לוקחת את כל המשאבים ואת כל האידיאלים, וכמו שציינת, חלקת קרקע בפריים לוקיישן בירושלים, ומקימה אוסף שלדעתי, אני אומר בזהיר, הוא שווה, כמו שאמרת, הוא שווה מאות מיליונים, אולי גם מיליארדים בשקלים.
צריך גם להזכיר שאוסף השעונים נגנב, ובמשך 20 שנה חיפשו אותו ורדפו אחריו, ולקח הרבה מאוד זמן עד שהצליחו להחזיר כמעט את רובו. דרך אגב, בפרויקט, במבצע שהם קראו לו הזמן הגנוב.
הזמן הגנוב. עכשיו, האוסף, הגניבה הזאת מאוד מאוד מעניינת. אחד, כי אנחנו מבינים שהאוסף הזה מרכז תשומת לב של אנשים שרוצים להשתלט על כסף. זה לא דבר, הייתי אומר, כל כך נדיר. ושתיים, שמדינת ישראל השקיעה מיליונים על מיליונים בהחזרת האוסף הזה, ובדרמה שמתפתחת בשבועות ובחודשים האחרונים, לא רק, אנחנו מבינים שאנחנו מימנו אוסף, שעכשיו מסבירים לנו שהוא רשום על איזה קרן אלומה בליכטנשטיין. יש פה הרבה מאוד שאלות משפטיות, אבל אם אנחנו נמקד את השיח שלנו לשאלה המוסרית, יש פה רעיון, יש פה יישום מרהיב שלו, ופתאום יש פה חבורה של עורכי דין ועסקנים שאומרים, סליחה, מה אתם מתערבים מדינת ישראל? אנחנו קרן בליכטנשטיין, ויש בית מחירות עשיר כקורח בלונדון, אנחנו מעבירים, ואנחנו צריכים לייצר קצת הכנסות בשביל הקרן, כדי שלכאורה תמשיך לתמוך במזון. המון סימה לשאלה, להגיד לך שאני ישן בלילה, כמו שציינת, ממש לא, אני חושב, לא ישן רגוע, אני חושב שזה סיפור חמור מאוד, ואני אגדיל ואומר, אני חושב שזו שעוריית האומנות הגדולה בהיסטוריה הישראלית, לפחות ב-40 השנים האחרונות.
ספי, הזכרת את החבורה הזאת של אנשים, באמת, אז המוזיאון נשלט למעשה על ידי פירמידה כזאת של עמותות וקרנות, שמנוהלת על ידי חבורה של אנשים שדי נשמרים מהעין הציבורית. ואתה התחלת לחקור את הדבר הזה בשבועות האחרונים. אתה יכול קודם כל לסייע לנו להבין מי הם האנשים שם, מי בעצם מקבל את ההחלטה, למכור את חפצי האומנות האלה.
למוזיאון יש ועד מנהל, ויש לו מנהל, ויש קרן שמזרימה את הכספים למוזיאון שיושבת בשוויץ, ופתאום אנחנו מגלים שיש חפיפה בצמרת של האנשים שיושבים בקרן בליכטנשטיין, וצמרת האנשים בוועד המנהל של המוזיאון, ובראש שניהם יושב אחד, אינני מכיר אותו, דוקטור הרברט וינטר, עמד בראש הקהילה היהודית בשוויץ, לכאורה יש מכובד, יש לו תואר דוקטור לשם כבוד ממכון ויצמן, ולפי האתר המכון אני מגלה שהוא גם תרם הן אישית, והן דרך הקרן שמממנת את המוזיאון, כספים עבור מכון ויצמן. יושב אותו וינטר, יושב יחד עם אנשים שאולי גיא במהלך הקריירה העיתונאית שלך נתקלת בהם, אחד בשם ארי ספיר, אני חושב שעוד מימי אייזנברג השם הזה מלווה את מי שקוראים את הארץ כלכלה ואת דה מרקר.
כן, ב-2004 לפי דעתי אדון ארי ספיר הורשע בפלילים, ומעניין שזה לא הפריע לאנשים בקרן ובמועצת המנהלים של המוזיאון, שעדיין יושב שם שחקן שהורשע בפלילים בבית משפט בישראל.
ויושבים אז אותם שחקנים, וכמו שציינת ענת, יש שבעצם מבנה די מורכב של קרנות, שאני מנסה להבין אותו, ולא רק אני, גם פרקליטות המדינה מנסה להבין אותו בשבועות האחרונים. קרן אחת בדלאוור, שאנחנו יודעים שדלאוור היא מקום שמעניק סוג של מקלט מס בארצות הברית. ליכטנשטיין כמובן עם מסך מאוד מאוד כבד של חשאיות סביבת קרנות שרשומות בליכטנשטיין, ועמותה שהייתה רשומה בירושלים, אבל פירקו אותה, לטענתם בשנת 93, אותה עמותה שהוקמה כדי לנהל את המוזיאון, מעבירה את כל רכושו של המוזיאון לאותה קרן בליכטנשטיין, ואומרים נקודת ההתחלה היא 93. אני רוצה לטעון כאן שאינני יודע מה יעלה הדיון המשפטי, אבל לומר שנקודת ההתחלה היא 93 ולא שנות ה-60, שבהם מגיעה אותה נדבנית עם אותו פרויקט מדהים, היא פשוט חטא מוסרי. ישבתי בירושלים בביתה של פרופסור מרים רוזן איילון, אולי גדולת חוקרות חפצי אומנות האסלאמית, היא בשנות ה-60, אפילו בסוף שנות ה-50, היא עובדת במחלקה לאומנות האסלאם במוזיאון הלובר, מקבלת שיחת טלפון. שיחת הטלפון מוורה סולומונס, שמבקשת לפגוש אותה, ואומרת לה, הייתי שמחה שתנהלי מוזיאון שאני הולכת להקים. רוזן איילון דוחה את הבקשה, כי היא עומדת
להתמנות. היא לא יכלה, נכון.
כן, היא קיבלה מינוי באוניברסיטה העברית. אבל היא ממשיכה לעמוד עד 69, עד מותה של וורה סולומונס בקשר איתה, והיא אומרת שהדקדקנות בהכנת המוזיאון ובניית הקרנות הייתה גדולה. היא מספרת לי איזושהי אנקדוטה שהיא דאגה אפילו לסוג נייר הטואלט שיהיה במוזיאון. אבל מה אנחנו לא מצליחים לראות עד היום? אנחנו הציבור, ולמיטב הכרתי גם פרקליטות המדינה, את ההקדש שאותו הקימה, את התנאים שנקבעו ונכתבו בשנות ה-60, אותם לא ראינו, וטוענים עורכי הדין המכובדים שהגיעו השבוע גם לבית המשפט העליון, אל תתערבו לנו, זה סיפור בין ליכטנשטיין לבין אנגליה, מה אתם קופצים?
אנחנו יודעים שיצירות האומנות שנאספו על ידי אנטינגהאוזן נתרמו בחלקם על ידי תורמים שונים, כמו באמת יוסף סוסטיאל מפריז, ניקולה לנדו מפריז, ג'רל ארנולדס מברזיל. הם כנראה האמינו שהם תורמים את היצירות הללו למוזיאון, לצורך קירוב לבבות וגם לצורכי מחקר. אלא מי בעצם שייכות היצירות הללו? האם יש הסכמים כתובים בין תורמים למוזיאון? האם יש חוק שנועד להגן על יצירות, אומנות שנתרמות למוזיאון?
אני חושב שללא ספק יש פה לקונה חוקית שאני מקווה שתתוקן, אבל ענת, את נוגעת בשאלה מהותית. מתקבצים פה, לאור הפרויקט המוסרי, האומנותי, התרבותי, היפהיפה הזה של ורה סולומונס, קבוצה של אנשים שבאמת, הייתי אומר, heavy weights בתחום. ציינת את ניקולה לנדו. ניקולה לנדו, נהוג היה לחנות אותו בפריז, נסיך סוחרי עתיקות, באמת דמות מפוארת, והוא משאיר חפצים למוזיאון, משפחת סוסטיאל. משפחת סוסטיאל זו משפחה שהגלריה שלה בפריז, בבולבר אוסמה, ליד מוזיא ז'קמר אנדרה, הייתה מקום עלייה לרגל לכל מי שחיפש קרמיקה אסלאמית, במיוחד אוטומנית. הם תורמים למוזיאון.
אנחנו נדבר עם הנכדה שלו בהמשך הפודקאסט.
שגם היא מומחית לאומנית אסלאם, והם פתאום פותחים את הקטלוג של סוטביז, למיטב הכרתי לא קיבלו עדכון קודם לכן, ומגלים שהחפצים שהם תרמו למוזיאון, פתאום עומדים למחירה. עכשיו, אני חושב, ואני מאמין, ואני יודע, שכל הדברים האלו עכשיו נבדקים. ואם משפחת סוסטיאל תגלה בארכיבים של הגלריה שלהם, שהיו אלו שהם תנאים כשהם תרמו למוזיאון, תנאים עקרוניים, החפצים חייבים להישאר בירושלים. אנחנו נהיה בסיפור אחר, וכמובן, בית מחירות פומבי חשוב, כמו סוטביז, חובתו, אני מניח שעשה את זה, אבל אני מבין שהסיפור עדיין לא הסתיים, לוודא את הפרובננס, את המוצא ואת התנאים שנלוו לכל חפץ וחפץ שכזה.
ספי, הזכרת את סוטביז, אז באמת בכתבה שפרסמה נעמה ריבה, היא חשפה בעצם שסוטביז היו מעורבים בתהליך בחירת היצירות שימחרו. ולמעשה כנראה שסאדביז מבשלים את המחירה הזאת כבר למעלה משנתיים, כמובן בלי שום גילוי לציבור, מה שגם אולי אומר שסאדביז כבר יודעים מי הם הקונים ומאין הם יגיעו.
גיא, תרשה לי לומר משהו שלמדתי ממך. תמיד follow the money, דבר ראשון. עכשיו, זה שסוטביז עומדים להרוויח המון כסף בסיפור הזה, זה ברור לנו. ואתה תיארת פה את אחת מנקודות השבר בכל הסיפור הזה, ואני רוצה לקחת אותנו אחורה לסוף שנות ה-20 ושנות ה-30 בברית המועצות. בברית המועצות, באותן השנים, יש משבר כלכלי מאוד 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 חריף. ואומרת הממשלה, סטלין, הפוליטבירו, איך נתגבר, אנחנו צריכים כסף מטבע זר, בוא נמכור יצירות אומנות. האוסף של מוזיאון ההרמיטאז', המוזיאון עם האוסף הגדול בעולם, הוא עצום. ומה הם עושים? הם לא פונים למומחי המוזיאון כדי שיבחרו יצירות למכור אותם, אלא מקימים חברה שנקראת אנטיקווריאט, של סוג של סוחרים, אני מרשה לקרוא לעצמי שודדים שכאלו, שנכנסים לאולמות המוזיאון ואומרים את זה, את זה, את זה ואת זה, ומקימים שורה של קשרים עם גלריות ברחבי העולם. ולמי היצירות האלו מגיעות? לאנדרו מלון, שהיה שר האוצר האמריקאי, שבסופו של תהליך, שאולי אתה יכול לספר עליו יותר ממני, נתרמות והפכות להיות הלב של הגלריה הלאומית בוושינגטון. אבל עד היום, בברית המועצות, רוסיה של היום, הסיפור הזה, חיים אותו כדרמה לאומית. ומה אנחנו, מה שמדהים, כשאני משווה בין שני הסיפורים שהם לכאורה שונים, תמיד הטיעון הוא כלכלי, תמיד חסר לנו כסף, תמיד מעיפים את המומחים הצידה ומביאים אנשים כדי שיכנסו למוזיאון ויבחרו את מה שהם רוצים. ובסופו של דבר, ברגע שהסיפור נחשף, ואז הסיפור נחשף בעיתונות האמריקאית, הם חייבים לעצור את המחירות האלו. זה מאוד מאוד מעניין לחשוב על זה. אני מקווה שזה ייצר, אבל אנחנו עומדים פה מול כוחות מאוד 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 גדולים ומשמעותיים.
כן, הזכרת את אנדרו מלון, אז באמת הוא היה אחד מי שמכונים בארצות הברית, הברונים השודדים. והוא לא נתן את החפצי האומנות שהזכרת בסופו של דבר למוזיאון מרצון, הוא עשה את זה במסגרת הסדר בעצם שהוא עשה עם רוזוולט, לאחר שהממשל האמריקאי טבע אותו על העלמות מס, ובעצם הדרך שלו לחמוק בסופו של דבר ממשפט, ואולי אפילו מעונשי מאסר, הייתה שבשלב מסוים הוא החליט שהוא מעביר את אוצרות האומנות המרכזיים שלו לידי הציבור האמריקאי. ספי, הזכרת עורכי דין, אז בוא תספר לנו על האנשים שנתקלת בהם בשבועות האחרונים, שהתחלת לחפור בפרשה הזאת.
יש פה שמות שאני חושב שהם די מוכרים לקוראי דה מרקר, לקוראי המרקר וויק. משרד צבי אגמון, הוא זה שמייצג את, את הקרן ואת המוזיאון. אני קראתי, זה קצת הפתיע אותי, תצהיר משותף לקרן ולמוזיאון, כי תחושת הבטן שלי היא שיש אינטרסים מסוימים לקרן ויש אינטרסים מסוימים למוזיאון, וגם אם לקרן שאנחנו לומדים שתורמת כספים גם למקומות אחרים חסר כסף, אולי האינטרס של המוזיאון הוא מעט מעט שונה. משרד ארדינסט, גיורא ארדינסט הופיע, עורך דין גיורא ארדינסט, עוד אני חושב דמות שמוכרת לקורא דה מרקר.
צבי אגמון בעיקר וגם גיורא ארדינסט הם עורכי הדין של הקרטלים והמונופולים המקושרים ביותר בישראל.
ולכן עולה השאלה, גיא, מה, איך זה שהם פה? זאת אומרת, מה זה אומר על המקרה הספציפי הזה?
תראי, אני לא יודע, יכול להיות שצבי אגמון וארדינסט הם גם מומחים לאומנות, אין לי מושג, אולי זה התחביב שלהם, אבל שאנחנו פוגשים אותם, הקוראים של המרקר וויק פוגשים את החבר'ה האלה, זה בעיקר כאשר מייצגים את הקרטלים והמונופולים שזקוקים לקשרי הון שלטון, מאבקים מאוד לא נעימים שהם מעורבים בהם, וכמעט תמיד הם בצד של החזקים, העשירים והמקושרים, ולא בצד של הציבור. העובדה שמכל עורכי הדין בישראל, הקרן והמוזיאון ותראביז משתמשים בשירותים דווקא של אלה, מלמדת אותנו אולי שהם מבינים שהם צריכים הגנה מפני ביקורת ציבורית, ובאמת מסקרן אותי, ספי, מאחר ובחרת להתעסק עם האנשים האלה, אם אתה יכול לספר לנו על החוויה הזאת.
אני דבר שאני רוצה לתקן אותך, אני בחרתי להתעסק עם מוזיאון, זאת אומרת, אני פשוט נחרדתי, שאני ישבתי במשרד שלי 4 ימים לפני המכירה, וימי הקורונה, והתחלנו את שנת הלימודים באוניברסיטה, אבל החלטתי לפתוח את הקטלוגים של המחירות, שאז הם הורידו אותם מאז, אבל הם היו אונליין באתר של סוטביס. ואז, למרות שדיברו איתי על המחירה, זה היכה בי והבנתי מה קורה פה. פעם ראשונה שהבנתי מה קורה בו, והתחלתי לטפל בזה, כפי שהיה נהוג לומר פעם, כאזרח מודאג. אני חייב לומר שקיבלתי כמה עצות ידידותיות, להפסיק לטפל בזה מאנשים כאלו ואחרים, הכל היה בטוני מאוד ידוד, למה אתה צריך את זה, אתה מעורב בסיפור הזה יותר מדי רגשית, אני אגיד לך למה אני צריך את זה, כי אני חושב שזה חשוב, כי אני חושב שאנחנו חייבים להשמיע הכל, כי אחרת זה פשוט היה עובר מתחת לרדאר, ואני חושב שאם אנחנו ניקשל, אנחנו הציבור הישראלי שאכפת לו, במאבק הזה נפתחו פה השערים, במיוחד בכיוון שהחקיקה אצלנו היא הרבה 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 יותר מוגבלת מאשר במקומות אחרים, נפתחו פה השערים ואנחנו נראה, אני לא רוצה לומר את המגילות הגנוזות עוזבות, אבל אנחנו ייפתח פה פרץ, זה דבר ראשון, המוזיאון, האסלאם טוען שהיום חסר לו, הקרן שמנהלת אותו אומרת שהיום אין לה כסף, אז מה יקרה אם עוד 10 שנים יהיה חסר להם עוד יותר כסף? אם כבר העיקרון נקבע שאפשר למכור, מדוע לא נמכור את השעון של מרי אנטואנט, שהוא השעון החשוב ביותר בעולם? זה יכול להביא 30, 40, 50 מיליון דולר.
ספי, המתח בין כסף גדול לבין פוליטיקה, לבין בכלל החברה, הוא תמיד משמעותי. אבל בעצם בעולם האומנות, המתח בין הכסף הגדול ובין אומנות עצמה ובין אינטרס ציבורי הוא גדול מאי פעם, בגלל שאומנות מאז ומעולם מומנה על ידי המיליארדרים, על ידי בעלי ההון, וההשפעה שלהם על כל מה שקורה באומנות היא עצומה, כולל על מה שנחשב אומנות ועל מה בוחרים האמנים, באיזה תחומים האמנים בוחרים לפעול.
הציר הזה הוא ציר שאתה מציין אותו בצדק, שהוא ציר שיש לו השלכות היסטוריות מאוד מאוד מעניינות. יש באמת כמה מאפיינים לשוק האומנות שהופכים אותו אולי למעניין יותר וגם אולי לזמין יותר עבור הכסף הגדול. זה שוק שלכאורה אתה יכול לקחת בו הון מאוד מאוד משמעותי, ולפעמים לגלגל אותו לחפץ מאוד מאוד קטן, מה שנותן גמישות מאוד גדולה בהעברת ההון, שאנחנו חושבים על אוצרות האומנות שעזבו את אירופה, ועברו בסוף המאה ה-19, ראשית המאה ה-20 לארצות הברית, ובעוד הרבה מאוד מקרים באירופה. זה העברת הון שהיא מאוד מאוד מעניינת, ויש פה משהו שאולי בתחומים אחרים אין, וזו תשוקה. אמר לי פעם חבר טוב מפריז בעל גלריה. אמרתי לו, אבל תסביר לי, מי הם הלקוחות שלך? מה פתאום בגיל 50 הם החליטו להתעניין ורוצים לקנות יצירת אוונגרד רוסי? הוא אומר לי, תשמע, הם יכולים לקנות את היחטה הכי יפה בעולם, ואת הווילה פה ושם, ובסופו של צריך לשים גם משהו על הקירות. וזה נכון שזה תחום שמערב ברגע מסוים תשוקות כל כך עוצמתיות, ואני אומר במאמר מוסגר, כי אנחנו מתעסקים בסיפור של מוזיאון האסלאם, שיש לו גם, בגלל של המייסדת שלו, למשפחתה היה את אוסף השעונים מהחשובים בעולם, יש פה ספציפית גם קבוצה של שעונים, שבאמת אין כדוגמתם שעוני ברגה. זה הטופ של השעונים. זה הלאונרדו דווינצ'י של השעונים, ולמוזיאון יש כמה עשרות מהם, והם מנסים למכור שלושה ברגה, מה שמסבירים לי המומחים לא קרה עשרות בשנים.
ספי, היום בעצם היה את הדיון בבג"ץ, ששלח את הצדדים לנסות לפתור את המחלוקת הזאת ביניהם. איך אתה חושב שזה יסתיים?
אני חושב שאנחנו כרגע באיזה סוג של, לא רוצה לקרוא לזה פוקר של רמאים, אבל שולחן פוקר שכרגע האימורים בו הם, סביבו הם מאוד 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 גבוהים. אנחנו מכירים חלק מהשחקנים, ברור לי שאנחנו לא מכירים את כל השחקנים. אנחנו לא ברור לנו באמת מי אנשים שרצו לקנות את היצירות האלו, מי אנשים מהצד השני של הטלפון בבית אחרות הפומבי, ומה הם מוכנים לעשות כדי להשיג את היצירות האלו. העובדה שבית המשפט העליון בשבתו כבגץ החליט שהמשחק סביב השולחן התנהל תחת עינו הפקוחה, אני חושב שהיא בסופו של דבר חדשה די מעודדת. אמנם לא ראינו התערבות של בגץ, אבל עצם העובדה ששלושה שופטים מכובדים אומרים, כרגע תנהלו את המשא ומתן, ואנחנו, אתם טוענים לנו שזה סיפור בין קרן, בין ליכטנשטיין, לבין חברה פרטית באנגליה, ובכן, אנחנו רוצים לפקוח עניין, ולנו יש סמכות, אני חושב שזה איתות מאוד מאוד עוצמתי, ומהקריאה הראשונה שלי של פרוטוקול הדיון היום, אני חושב שכל השחקנים הבינו את האיתות שקיבלו, אני מניח שעשויה להיות פשרה, או שבסופו של דבר יהיו עוד גילויים, והסיפור הזה, היו בו עד עכשיו המון גילויים.
בכל מקרה זה כבר לא יישאר מתחת לרדאר, כמו שהם רצו וניסו ויחלו.
ספי, הזכרנו פה הרבה את Sotheby's, כדאי להזכיר למאזינים של הפודקאסט, שלמרות השם הבריטי הזה, למעשה Sotheby's שייכת למישהו שהם, לאחרונה הגדיר את עצמו כישראלי, והוא בעל השליטה באחת החברות הגדולות ביותר בישראל. אנחנו מדברים על פטריק דרהי, הבעלים של הוט, על אחד המיליארדרים הצרפתיים הכי מקושרים ומחוברים פוליטית, והוא גם כבר יותר משנתיים הבעלים של Sotheby's.
בהחלט הוספת עוד שחקן סביב שולחן הפוקר הזה, ולא שחקן של מה בכך. אני חושב שעצם הנוכחות שלו בסיפור הזה בהחלט מחייבת אותנו לפקוח עין ולבחון את העמדות שלו. האם יהיה פה איזשהו אקט פילנטרופי מצידו? האם תהיה התנהגות אחרת? אני חושב שאף אחד לא אוהב להפסיד כסף, ואני מניח שגם פטריק דרהי לא אוהב להפסיד כסף. ובסופו של דבר ביטול המחירה הזאת, מסבירים לנו סוטביס, ובמובן הזה הם צודקים, גורם להם נזק, מסוים הנו גורם נזק ישיר לפטריק דרהי.
ואם מצחו, אם המוזיאון צריך לשלם את הכנס שהם התחייבו לסוטביס, זה בעצם התקציב השנתי שלו, זאת אומרת.
נכון, אם כי אני רוצה להדגיש שמי שאמורה לשלם את הכנס לטענתם היא הקרן, ואת הדוחות של הקרן הזאת, שמזרימה מיליונים למוזיאון, ותורמת גם למקומות אחרים, אני עד היום לא ראיתי.
לפני שסיים, אני אקריא עכשיו כמה פריטים שמועמדים למחירה, אולי נשתמש בזה רק כדי לתת למאזינים איזה טעם, כלשהו של מה שבעצם עמד כאן למחירה. דף קוראן מהמאה ה-11 או 12 ממרכז אסיה.
זה נדיר ביותר, כי זה דף מאוד מאוד עתיק, כמעט בין 1,000 שנה.
קסדה שזורה בכתובות מכסף, מאזור טורקיה או פרס.
זה הסוטביז, השתמשו בדימוי של הקסדה היפיפיה הזאת, שעורכה, ולדעתי זו עורכה מאוד מאוד זהירה, בשווי של 500,000 פרס. אין הרבה קסדות כאלו שנשתמרו עד כדי כך.
שריון אוטומני מן המאה ה-16.
זה בהחלט כתבי דה מרקר שנלחמים בהון הגדול יכולים ללבוש.
בסדר. זהו, יש לנו פה שטיחים, אני רואה.
ושעוני ברגה, כולל השעון של הנסיכה בונפארט, כולל השעון של מי שיהיה ג'ורג' הרביעי מלך אנגליה. שעוני ברגה זה הגביע הקדוש של אספני השעונים, אין דברים כאלו.
טוב, ספי, תודה רבה, והסיפור הזה, למרות הלחץ והעדים, עדיין לא נגמר. אנחנו מבטיחים לעקוב.
אני מבטיח להיות כאן אם תצטרכו להמשיך ולעקוב יחד איתכם.
Miss Sustiel, thank you very much for joining us for this podcast. And by way of introduction, we understand that the love of art runs in your blood for generations. Can you tell us about your family's connection to Israel and the Museum of the Islam?
Well, I was young when the museum opened, so I can't remember everything. What I know is that, well, my father was born Jewish and he kept his religion all his life. He has always been very keen to share his love and his passion of Islamic art. He knew very well, he was very good at Ottoman art. It was his best field, his main interest. His main interest was Ottoman art, ceramics and textiles. He was very generous and he would share and give to museums. And he gave several pieces to the Sèvres Museum, which is a museum of ceramics. He also gave to the Louvre Museum, and I don't think he ever sold anything to them. I've always heard about the Erlenmeyer Museum and all the curators and all the scholars who worked around it. And he was very, very proud of this idea. He thought it was a great idea. He's always been very, very keen to, you know, to help them develop the museum and the collection, because he thought that it was really his... they had the same philosophy as he did.
And you came to Israel at one point, and you even met our president at that time?
Well, my grandparents were invited, maybe for the opening, I can't remember, because I was too young. They were invited to Israel, and they couldn't go. And my father insisted, because my father knew how important it was for them to go to Jerusalem and to go to Israel and to see the museum. So my father suggested that they took me with them. I was the eldest grandchild, and they said, take Laure to Israel. So it gave them an excuse to go, because they were, my grandfather was over 70 at that time, so he was not very keen to travel too much. And there was a tour organized for us. I was just 13, so it's very old, but I still have very, very vivid memories of it. And they were very proud, because they were invited by the president of Israel. So we went to his house. I remember it very well. It was such an event. And we were received by all the people from the Meyer Museum. So there was a sort of private visit for my grandparents when we went there in July 1977.
And how did you find out about that your family's donation to the museum are being auctioned in the international market with Sotheby's in London?
Well, I received an email from Sotheby's, because I am in the field. So I received an email just a few weeks before the auction saying that the Meyer Museum was selling objects. So I had my heart bumped in, and you know, I really felt, oh, what's going on? So I asked for a catalog. I sent them a message. I would like to have a catalog. I want to see this auction. But then the auction was already planned and planified. It was just a few weeks or a few days before the auction that I discovered that the auction, there was this auction.
How do you feel these days? Do you feel they were stolen from you?
I wouldn't say they have been stolen. I would say I feel that my grandfather has been betrayed.
As an expert in the field, that do you feel that this is your grandfather is the only one that has been betrayed here, or in many ways the museum betraying something bigger? Is there a precedence to a museum selling important works of art without any public scrutiny?
There have been in the United States. Some museums have sold in the United States, yes. For the Meyer Museum, when I saw the catalog and I saw that the Meyer was selling, I felt that it was against the idea that I've always heard. The idea was to have a museum in Jerusalem which could show Islamic art and share both cultures, and I think that was the main idea. Maybe they have good reasons to sell. I don't know. I would just like to know. That's it. You know, maybe they are desperate. Maybe they have no money. Maybe they are bankrupt. I don't know. Maybe they can't help it. Maybe they can't do anything. I don't know. I'm just questioning. Why are they doing that? Because to me, that's like, I feel stubborn. I feel it's against the idea of the museum.
No one from the museum tried to speak to you, to tell you about that?
No, nobody, that's for sure. But I felt, who am I going to talk to? Why? And the auction is there. I even spoke with curators in France saying, you know, do you know about this? What's happening? Why are they doing that? I was very saddened and very sorrowed and very... They said they needed the money. Yes, but did they try to fundraise money? Because I know so many people who would be happy to help them.
Laure, hello, this is Sefi. And as you sit in France, which is a country that praises itself for protecting its art, can such a thing, a museum that sells 5% of its top works of art, without any public scrutiny, without fundraising, without speaking to the ministry, can this happen in France?
Well, not for a national museum. You can't sell anything from a national museum unless the president wants to give something back to a country and makes, but they need to have a special decree or a special law. It's very difficult to do it. They can't give back objects very easily. That's a very difficult process. Maybe private museums in France can sell. Yes, if they are private, maybe they can sell.
Laure, before we bid you farewell, you can use now our platform, and if you have anything that you want to say to the people in the museum, in the fund, or in the Israeli Department of Justice, what would be your message to them?
I think I'm very sad to see that these objects are being sold. I'm very sad to see that the collection is dismantled, because I really feel that this collection, first of all, it's a collection of great quality. It's a top quality collection, and it's a very important collection. It has beautiful objects, and this collection was meant to remain there and to be shown and to be studied.
Laure, thank you very much for this interview.
וואי, איזה סיפור. אני חושבת על אותה ורה סלומון, זה בשנות ה-60, כשהיא שבורת לב על מותו של אהובה. והיא מתעלת את כל הצעצב והאובדן הזה ליצירת משהו חדש, לקירוב לבבות, ליופי. והיא משקיעה את כל המשאבים והכסף שיש לה, מחפשת את היצירות הכי יפות. בונה הכל מדויק ונכון. ולא הרבה שנים אחרי זה, אולי פחות מחצי יובל, מגיעים אנשים ורואים בכל הדבר המדהים הזה פוטנציאל כלכלי, כלי להשאיר קופת מזומנים מדלדלת. זה משהו שהוא באמת, הוא מרסק את הלב, ואם יש מה להתנחם אולי בסיפור הזה, זה אנשים כמו ספי אנדלר שמוכנים להיאבק ולשלם מחיר אישי כדי לשמור על כל הטוב הזה.
כן, מבחינתי זה לא סיפור על אומנות, אלא סיפור על כוח וכסף. במקרים רבים, כמו שאנחנו יודעים, אין לנו ספי הנדלרים, אין אנשים שמוכנים לצאת למאבקים האלה, או כמו שהסביר אותו אדם בכיר שהתקשר להנדלר, למה לך להסתבך, לא כדאי לך. אבל היה מעודד לשמוע שספי אומר לנו שהוא לא ראה אופציה לעמוד מנגד, לא סגר את חדר המלחמה הקטן שהוא הקים לעצמו בבית בחודש האחרון, והמשיך במאבק הזה. הנה סיום אופטימי השבוע לפודקאסט שלנו. עד כאן המרקרים השבוע, תודה רבה לספי הנדלר, ללור סוסטיאל, תודה לאמיר פקטור המפיק, לדן ברומר ומאיה בניסן האורחים, תודה לך ענת, ונתראה בשבוע הבא.
ורק בריאות לכולם, עד החיסונים. נתראות.